שלום למאזינים. אחת השאלות המרכזיות שעומדות כיום על סדר היום הציבורי היא השאלה האם מותר לאישה במקרים מסוימים להפיל את עוברה. לצורך בירור סוגיה הלכתית מוסרית זו, ברצוני להקדיש מספר פינות, והיום נתחיל לבאר את העקרונות. מצד אחד, ברור לכל הפוסקים שבאופן כללי ישנו איסור להמית את העובר או לגרום להמתתו. ומצד שני, ברור שכל זמן שהעובר לא יצא ממעי אמו, עדיין אין עליו דין של אדם חי. הוא אינו יכול לרשת את אביו, ומי שהמיתו למרות שעבר בזה על איסור, אין בית הדין מעניש אותו על כך, ורק מרגע לידתו הוא נחשב לאדם, וכל דיני אדם חלים עליו. לדוגמה, הוא יכול להתאמה, והוא יכול להיות יורש, וההורג אותו חייב מיתה. כלומר, לעובר יש מעמד ביניים, מעמד של מי שעומד להיות אדם, אבל עדיין אינו נחשב לאדם. ולכן במקרה של התנגשות בין חייו של העובר לחייה של האם, כגון במקרה שהאישה מתקשה מאוד בלידתה, והרופאים משערים שהיא עומדת למות מקשיי הלידה, במקרה כזה עדיפים חייה של האם על חייו של העובר, ומותר להמית את העובר כדי להציל את חיי האם. וכך מבואר מסכת אוהלות, פרק ז' משנה ו', האישה שהיא מקשה לילד, מחתכין את הוולד במאיה ומוציאין אותו איברים איברים, מפני שחייה קודמין לחייו. כלומר, אפילו אם נותרו רגעים ספורים עד ללידתו, מאחר שעדיין לא נולד, מותר להורגו כדי להציל את חייה של האם. אבל מרגע שהעובר נולד, כלומר מרגע שיצא ראשו או רוב גופו, הרי הוא נחשב לאדם חי לכל דבר. ואפילו אם האם ניצבת בפני סכנת נפשות ודאית, אסור להורגו כדי להציל אותה, משום שאין דוחים נפש מפני נפש. אין הורגים אדם אחד כדי להציל את חברו. ובתלמוד שאלו על זה, הרי ניתן להתייחס לילוד כרודף, שהרי הוא זה שגורם למיטתה של האם. ומדוע אם כן אסור להציל את האם על ידי הריגתו? ומסבירים חכמים שהתינוק אינו אשם בכך, שהרי הוא כך הוא טבעו של העולם, ולכן לא ניתן להחשיבו כרודף. ומאחר שכבר יצא ראשו או רוב גופו לאוויר העולם, יש להתייחס אליו כאל אדם חי לכל דבר, ואסור להורגו כדי להציל את אמו. בהקשר לאיסור ההפלות, כדאי לציין עובדה מעניינת, שעל פי התורה ישנו הבדל בחומרת האיסור להמית עובר בין יהודי לגוי. בלי להיכנס כעת לשאלה מהו יסוד האיסור להרוג עובר, דבר אחד ברור. יהודי שהרג עובר, למרות שעבר איסור, אינו נענש על כך בבית הדין. ואילו גוי שהרג עובר, על פי דין התורה, חייב מיתה. כידוע נצטוו בני נוח בשבע מצוות כלליות שנקראות שבע מצוות בני נוח. ואחת משבע המצוות הללו היא המצווה שלא לרצוח. והעונש שקצבה התורה לרוצח הוא מיתה. כפי שנאמר לנוח, לאחר שיצא מהטיבה, שופך דם האדם באדם דמו יישפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. ודרש רבי ישמעאל שגם מי שהורג עובר חייב מיתה. שנאמר שופך דם האדם באדם דמו יישפך. ואיזה הוא אדם שבאדם? זהו עובר. ועל פי זה פסק הרמב״ם שגוי שהרג עובר חייב מיתה. לסיכום, ישראל שהרג עובר אינו נענש על כך בבית הדין, ואילו בן נוח שהרג עובר חייב מיתה. ייתכן שהסיבה שהחמירה התורה על בני נוח יותר מאשר על ישראל, מפני שרבים מבין הגויים נוטים לזלזל בערך חיי אדם, והם חשודים על שפיכות דמים, וכדי להציב בפניהם סייג חמור, גזרה עליהם התורה שאפילו הורג עובר יענש במיתה. ואכן למעשה, מבחינה הלכתית ישנם הבדלים בין ישראל לבני נוח, שבמקרים מסוימים לאישה יהודייה יהיה מותר לבצע הפלה, ואילו לבת נוח אסור. למשל, במקרים שיש חשש שיוולד עובר חולה מאוד, לדעת חלק מהפוסקים מותר ליהודייה לבצע הפלה, ואילו לבת נוח אסור. וכן כאשר ישנו חשש שההיריון יגרום למחלה קשה אצל האם, ובמקרה רחוק אף יסכן את חייה, לדעת הרבה פוסקים ליהודיה מותר יהיה לבצע הפלה, ואילו לבת נוח אסור. אגב, מעניין שעמדת הכנסייה הקתולית היא שבכל מקרה אסור לבצע הפלה, ואפילו אם ההיריון יגרום למיטתה הוודאית שלהם, לדעתם אסור לה לבצע הפלה. ונימוקם הוא, עדיפות שתי מיטות על רצח אחד. כלומר, עדיף שהאם והעובר ימותו בצורה טבעית, מאשר לבצע הפלה שכמוה כרצח. באופן כללי, עמדה זו תואמת את עמדת התורה, שקבעה שאצל בני נוח איסור ההפלה נחשב חמור כרצח. אבל, במקרה שיש התנגשות בין חיי האם לחיי העובר, ישנה טעות בידם. שלפי ההלכה, אם ההיריון יגרום למיטתה של האם, מותר גם לבת נוח לבצע הפלה. ולגבי יהודיה כבר אמרנו שדין ההפלה קל יותר, וביותר מקרים מותר יהיה לה לבצע הפלה, ועל כך נרחיב בפעמים הבאות. היום נתחיל לברר את השאלה העקרונית לגבי ההפלות. ברור שאם ההיריון מסכן את חייה של האם, מותר לה לבצע הפלה. אבל השאלה, מה הדין כאשר לא נשקפת לה סכנת חיים? אולם ההיריון עלול לגרום לאחד מאיברי הנזק בלתי הפיך, או שיתברר בבדיקות שהעובר חולה מאוד ועתיד לסבול כל ימי חייו. האם במקרה כזה מותר לבצע הפלה או אסור? וכדי שלא להשאיר את השאלה פתוחה זמן רב מדי, אומר שהדבר שנוי במחלוקת, יש אוסרים ויש מתירים. והיום נתחיל לברר את יסודות הסוגיה. בפעם הקודמת למדנו שישנו הבדל בין בני נוח לבני ישראל באיסור הריגת עובר, שבן נוח שהרג עובר חייב על כך מיטה, ואילו יהודי שהרג עובר אינו חייב מיטה. והסיבה לכך היא שבעת שצוותה התורה את בני נוח שלא לרצוח, הוסיפה בכלל זה את האיסור להרוג עובר, ואילו בעת שצוותה התורה את ישראל שלא לרצוח, לא נוסף שום רמז על איסור הריגת עובר. ורק במקום אחר מבואר שהחובל באישה וגרם לה להפיל את עוברה, עליו לפצות את ההורים בכסף בסכום שיקבע על ידי בית הדין, שנאמר, וכי נצאו אנשים ונגפו אישה הרע ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון, אנוש יענש כאשר ישית עליו בעל האישה ונתן בפלילים. והשאלה העולה מאליה היא, האם בכלל אסרה התורה על בני ישראל להרוג עובר? הרי כל מה שנאמר הוא שהפוגע בעובר צריך לפצות את ההורים. אבל אם ההורים רוצים בעצמם לבצע הפלה, מי אמר שהדבר אסור עליהם? תשובה לכך נמצאת בכלל המובא בתלמוד במסכת סנהדרין דף נ"ט עמוד א', וזה הכלל. אין דבר שאסרה התורה לבני נוח והוא מותר לישראל. כלומר, מעצם זה שאנו רואים שלבני נוח אסור להרוג עובר, יש ללמוד שגם לישראל אסור מן התורה להרוג עובר. ואף שבן נוח נהרג על הריגת עובר ואילו ישראל אינו נהרג, מכל מקום האיסור קיים גם לבני ישראל. ומזה הסיקו בעלי הדעה המחמירה שגם לישראל ישנו איסור מהתורה להרוג עובר, ואיסור זה הוא ענף מהאיסור החמור לרצוח. ואם כן, כשם שאסור להרוג אדם חולה, כך אסור לדעתם להרוג עובר, גם כאשר ברור שהעובר חולה מאוד. וזוהי דעת הגרות משה, ודעת הרב אונטרמן, ודעת עוד הרבה פוסקים. ולעומתם, המקלים משיבים כמה תשובות. יש אומרים שהכלל הזה, שכל מה שנאסר על בני נוח, אסור גם לישראל, אינו נפסק להלכה. ולכן אף שלבני נוח אסור מן התורה להרוג עובר, לבני ישראל האיסור להרוג עובר הוא רק מדברי חכמים. ולכן בצורך גדול כמחלת העובר מותר לבצע הפלה. ויש אומרים שאף שהאיסור להרוג עובר הוא מן התורה, מכל מקום סיבת האיסור היא לא מפני רציחה, אלא מפני שהעובר הוא חלק חי מגופה של האם. וכשם שאסור סתם לקרות עבר מן הגוף, כך אסור לבצע הפלה. אבל אם אותו עבר גורם נזק לגוף, מותר לחתוך אותו. ולכן גם אם ההיריון גורם נזק לאם, או שהעובר חולה מאוד, מותר לדעה המקלה להפיל אותו. ומאחר שהדבר שנוי במחלוקת, בכל מקרה ומקרה יש להתייעץ עם רב מוסמך. למדנו בפעמים הקודמות שברור לכל הפוסקים שישנו איסור עקרוני להפיל עובר. אבל לעתים מתעוררת שאלה, מה לעשות כשישנו חשש סביר שהעובר חולה מאוד או בעל מום? האם מותר במקרה כזה להפילו או לא? כדי לענות על שאלה חמורה זו, יש לברר תחילה מהו יסוד האיסור להמית עובר, ומהי דרגת חומרתו. שאם נאמר שהאיסור להמית עובר נלמד מאיסור רצח, ברור שגם במקרה שהעובר חולה מאוד, אי אפשר להתיר הפלה, כמו שאין להתיר הריגת אנשים חולים. אבל אם יסוד האיסור להפיל אינו ענף של איסור רציחה, ניתן במקרים כאלו להקל. וכן אם יסוד האיסור הוא מן התורה שבכתב, היכולת שלנו להקל מצומצמת מאוד. אבל אם יסוד האיסור הוא מדברי חכמים, ישנה אפשרות להתיר להפיל כאשר העובר חולה. היום נזכור בקצרה את הדעות השונות שנאמרו ביסוד האיסור. הדעה המחמירה סוברת שאיסור הפלה נגזר מאיסור רציחה, ולמרות שהעובר עדיין אינו נחשב כאדם חי, ומי שהורגו אינו נענש על כך בבית הדין, מכל מקום העובר נמצא בתהליך התפתחות לקראת היותו אדם חי, וכבר עתה יש בו מקצת נפש, והפוגע בו עובר על ענף של איסור רצח. לפי דעה זו, גם אם ברור שהעובר שיוולד יהיה חולה מאוד או בעל מום, אסור להפילו, כי הפלה כמוה כרצח, ורק במקרה אחד מותר לפי דעה זו לעשות הפלה, במקרה שההיריון מסכן את חייה שלהם. וכדעה זו סוברים הרב אונטרמן והרב פיינשטיין ועוד הרבה פוסקים. דעה נוספת סוברת שאיסור הפלה נלמד בקל וחומר מאיסור הוצאת זרע לבטלה, שאם על השחטת זרע לבטלה ישנו איסור חמור, קל וחומר שאסור להמית עובר שכבר התחיל להתפתח, ועל פי דעה זו ניתן להקל להפיל עובר כאשר הוא חולה מאוד או כשהוא עתיד להיות ממזר. ויש אומרים שמאחר שהעובר אינו נחשב כאדם חי, ההפלה אסורה מצד שיש בזה השחטה וחבלה, שכשם שאסור להשחית עבר אחד מעבריו של אדם, כך אסור להפיל את העובר. ועל פי דעה זו, כשיש צורך גדול לטובת בריאות האם או הילד, מותר לה לבצע הפלה כפי שמותר לקרות עבר מגופו של אדם לצורך רפואתו, וכך סובר פשוט מהרית ותורת חסד ועמוד הימיני. ודעה נוספת מבארת שמאחר שיש מצווה כללית לפרוט ולהרבות חיים בעולם, ממילא ברור שהפלה אסורה כי מונעת חיים, והמימית עובר מחבל ברצונו של הקדוש ברוך הוא להוסיף חיים בעולם. וגם לפי דעה זו, כשיש צורך גדול לטובת בריאות האם או הילד, מותר לבצע הפלה. בפעם הבאה נמשיך לדון בפרטי איסור ההפלה ובמקרים שבהם ניתן להקל לדעת חלק מהפוסקים. בפעם הקודמת הזכרתי שישנה מחלוקת בין הפוסקים אם במקרה שישנו חשש סביר שהעובר העומד להיוולד יהיה חולה או בעל מום, כגון שהוא סובל מטייזקס או מתסמונת דאון, האם מותר לבצע הפלה כדי למנוע את לידתו או שאסור. היום ברצוני להוסיף בסוגיה זו היבט חשוב מבחינה הלכתית, והוא מצב התפתחותו של העובר, או ליתר דיוק שלבי ההתפתחות של העובר. הכלל הוא שככל שההיריון נמצא בשלב מתקדם יותר, כך העובר מפותח יותר, וממילא יותר פוסקים נוטים להחמיר ולאסור את הריגתו. ומאידך, ככל שהעובר נמצא בשלב התחלתי יותר, כך דרגת גילוי החיים שבו פחותה, וממילא לדעת יותר פוסקים ניתן להתיר ביצוע הפלה. אנחנו נזכיר כאן שלושה שלבים עיקריים. השלב הראשון מתחיל מן הימים הראשונים ועד לסוף היום ה-40 להיריון, שעד אז איבריו של העובר אינם ניכרים, ובמשך זמן זה למרבית הפוסקים מותר לבצע הפלה כדי למנוע מחלה קשה מהאם או מהעובר. אמנם צריך לדעת שגם בשלב זה יש פוסקים שמחמירים. השלב השני נמשך מהיום ה-41 ועד לסוף החודש השלישי, שבשלב זה איבריו של העובר כבר מתחילים להתפתח, אבל עדיין ההיריון לא ניכר כלפי חוץ. ובשלב זה, גם בין הפוסקים הנוטים להחמיר ולאסור באופן כללי להפיל עובר בעל מום, מכל מקום אם העובר בן פחות משלושה חודשים, ניתן לדעת חלק מהפוסקים המחמירים להקל, משום שלדעתם האיסור להפיל מן התורה הוא רק מסוף החודש השלישי, שאז ההיריון כבר ניכר והפוגע בעובר קרוב לחשב רוצח. אבל לפני סוף החודש השלישי עדיין ההיריון לא ניכר, והאיסור להמית עובר הוא רק מדברי חכמים, ולצורך רפואי גדול מותר לדעתם להקל. השלב השלישי נמשך מתחילתו של החודש הרביעי ועד לשביעי, שאז העובר ניכר, אבל עדיין אינו מסוגל לחיות ללא סיוע האם, שבשלב זה, לדעת כל הפוסקים שאיסור הפלה נגזר מאיסור הרציחה, אין שום היתר לפגוע בעובר החולה. ולסוברים שיסוד האיסור הוא מן התורה, אבל מטעם חובל ומשחית, או שהוא מדברי חכמים, מותר לבצע הפלה כדי למנוע פגיעה חמורה מהאם או מהעובר. בפעם הבאה נתחיל לעסוק בשאלת ההפלות באופן מפורט יותר, תוך התייחסות לשאלות הנפוצות. כיום, בעוד שהאישה נמצאת בהיריון, ניתן לבדוק אם העובר שברחמה חולה במחלות מסוימות. למשל, ניתן לבדוק אם העובר חולה בטייזקס. מחלת הטייזקס היא מחלה תורשתית שסימניה הם התפתחות לקויה של הילוד בשנת חייו הראשונה. החולה מפגר בהתפתחותו הגופנית והשכלית, והוא מפתח עיוורון ושיתוק, וכתוצאה מכך כל החולים מתים עד גיל 4. והשאלה האם מותר להפיל עובר שהתברר בבדיקה שהוא חולה בטייזקס. לדעת הרב פיינשטיין, בעל תשובות אגרות משה, איסור ההפלה הוא ענף מאיסור רציחה, ואף שעל הריגת אדם חייבים בעונש מיטה ואילו על הריגת עובר אין עונש, בכל זאת, כשם שאסור להרוג אדם חולה, כך אסור להרוג עובר, ולכן אסור להפיל עובר שחולה בטייזקס, וכן סוברים עוד כמה פוסקים, וביניהם הרב אורבך. אולם במקרה שהידיעה שעומד להיוולד לה בן חולה כל כך מכניסה את האם למצב נפשי קשה עד שיש חשש שדעתה תתערף עליה, במקרה כזה גם לדעה המחמירה מותר לבצע פלה, משום שמחלת נפש קשה עלולה לגרום לסכנת נפשות, וחייה של האם קודמים לחיי העובר. אולם לדעת הרב שאול ישראלי והרב אליעזר ולדנברג, גם כשאין חשש שהאם תחלה במחלה נפשית, כאשר העובר חולה בטייזקס, מותר לבצע הפלה, משום שככלל לדעתם אין ההפלה נחשבת כרציחה, אלא כחבלה. ואם כן, עדיף למנוע מהעובר הזה את כל הסבל שיפול בגורלו, וטוב לו יותר שלא להיוולד כלל. וכן עדיף לחסוך מהאם את הצער הנורא שתראה את פרי בטנה מתייסר, ועיני הקלות ללא יכולת לעזור לו. ועוד שיש סוברים שאיסור ההפלה הוא מדברי חכמים, ולכן כשיש צורך גדול כל כך אפשר להקל ולבצע הפלה. וכמובן שעדיף לבצע את ההפלה כמה שיותר מוקדם, אולם בדיעבד כתב הרב ולדנברג שעד לחודש השביעי מותר לבצע את ההפלה, אבל לאחר מכן הדבר יותר חמור, משום שפעמים רבות הוולד כבר מגיע לידי גמרו בחודש השביעי. ודברים אלה מבוארים בספרו ציץ אליעזר חלק י"ג תשובה ק"ב. עוד חשוב לציין שלדעת השיטות המקלות, אם אפשר, עדיף לבצע את ההפלה בדרך עקיפה על ידי בליית תרופה או הזרקתה, ולא בדרך ישירה על ידי סכין מנתחים וכדומה. ועוד חשוב להזהיר שלפעמים תוצאות הבדיקות אינן ברורות, וישנם רופאים שמזלזלים בחיי העוברים וממליצים מיד על הפלה. אבל אילו היו בודקים שוב, היו נוכחים לדעת שאין לעובר שום בעיה. ולכן גם לפי השיטה המקלה, יש לברר היטב כל מקרה ומקרה לגופו. ולמעשה, מאחר והדבר שנים מחלוקת, בכל מקרה יש לשאול שאלת חכם. בבדיקות ההיריון כיום ניתן לגלות האם העובר סובל מתסמונת דאון והוא יהיה מונגולואיד. המחלה נובעת מעודף של כרומוזום אחד מספר 21. מחלה זו מתבטאת בתווי פנים וגוף מיוחדים, בפיגור שכלי וגופני בדרגות שונות. כמו כן, אצל בעלי תסמונת דאון ישנה שכיחות רבה יותר של מומים ומחלות שונות כמו מומי לב והצרה של התריסריון, נטייה לזיהומים וסרטן הדם. אך למרות זאת, בעלי תסמונת דאון יכולים לחיות עשרות שנים, כך שמצבם הבריאותי טוב בהרבה מחולי תאי זקס. והשאלה, האם מותר לאישה שהתברר לה שעוברה סובל מתסמונת דאון להפיל את עוברה? לדעת בעל האגרות משה, כשם שאסור להרוג ילד מונגולואיד, כך אסור להרוג עובר מונגולואיד. ואף שברור שיש ביניהם הבדל בדין שההורג ילד חייב מיטה ואילו ההורג עובר אינו נענש, מכל מקום לדעתו, איסור הריגת עובר הוא ענף מאיסור הצליחה, ולכן אין להתיר לאישה כזו להפיל את עוברה. והרב גורן כתב, שלמרות שיש היתר להפיל עובר החולה בתאי זקס, זהו מפני שכבר מלכתחילה הוא עומד למות זמן קצר לאחר לידתו. אבל בעלי תסמונת דאון, מאחר שיכולים לחיות זמן רב, למרות פיגורם הגופני והשכלי, אין היתר לבצע הפלה. אבל אם ישנו חשש שהאיזון המשפחתי יתערער בעקבות לידת ילד בעל תסמונת דאון, אזי יש להתיר לבצע הפלה. ולדעת בעל הציץ אליעזר מותר לבצע הפלה כאשר העובר מונגולואיד, משום שאיסור הפלה לדעת הרבה פוסקים מדברי חכמים. ולכן, כדי למנוע צער גדול מהילוד החולה ומההורים, אפשר להתיר לבצע הפלה. ואפילו אם איסור הפלה הוא מהתורה שבכתב, מכל מקום אין הוא חמור כאיסור הצליחה. ולכן בצורך גדול כל כך אפשר להקל. וכן פסק הרב ישראלי בספרו עמוד הימיני. ומאחר שיש בהלכה זו מחלוקת, בכל מקרה יש לשאול רב כיצד לנהוג. ועוד צריך לדעת שגם זוג שבוחר ללכת לפי השיטה המקלה להפיל עובר חולה או בעל מום, כדאי מאוד שיתייעץ תחילה עם רב. משום שפעמים הבדיקות הרפואיות נעשות ברשלנות, ומודיעים לאישה שעוברה חולה מאוד ויש להפילו מיד, והאמת שעובר בריא ושלם, ומתוך זלזול בחייו חרצו את דינו למוות. ולכן כדאי מאוד להתייעץ עם רב שמצוי בנושא, כדי שהוא יוכל לעמוד על רמתה של הבדיקה ושל הרופא, ועל פי זה יפסוק ההלכה. בפעמים הקודמות דיברנו על מצבים שבהם ברור שהעובר חולה. אבל חשוב לברר מה הדין כאשר ישנו חשש סביר שהעובר חולה, אבל לא ניתן לקבוע זאת בוודאות. למשל, במקרה שהאם חלתה באדמת בחודש הראשון להריונה, יש סיכון של 50% שהילוד יהיה בעל מום. ואם האם חלתה באדמת בחודש השני להריונה, הסיכון הוא ברמה של 25%. וככל שעובר הזמן מתחילת ההיריון, הסיכון פוחת ונעלם. וכן יש תרופות שעלולות לגרום למום בעובר. ומאחר שלא ניתן תמיד לדעת בוודאות האם העובר נפגע או לא, עולה השאלה, מה הדין? כאשר ישנו חשש סביר שהעובר פגום, האם במקרה כזה מותר לבצע הפלה או לא? תשובה, לדעת בעל האגרות משה ועוד פוסקים, ברור שאסור לבצע הפלה. ולדעת בעל תשובות ציץ אליעזר, גם במקרה שיש חשש סביר שהעובר פגום, מותר לבצע הפלה. וחשוב מאוד לציין שלמרבה הצער קרו כבר יותר מדי מקרים שרופאים התרשלו במלאכתם, וללא בדיקה יסודית חרצו את גזר דינו של העובר למוות, ובאמת העובר היה בריא ושלם. סיפר לי חבר על אישה ששנים חיכתה עד שהצליחה להיכנס להיריון, ולבסוף, כשכבר הייתה בהיריון, הודיעו לה בבדיקה שהעובר שבבטנה מת. לא צריך לתאר כמה שהיא בכתה. בכל אופן, הרופא קבע לה מועד לגרידה, ובעודה ממתינה בתור, עבר שם רופא אחר שהכיר אותה מטיפולים קודמים, ושאל אותה למעשיה. שסיפרה לו שהיא עומדת לפני הפלה, הציע לה להיבדק אצלו שוב, והנה התברר שהעובר חי, ולבסוף נולדה בת, והיא כבר חגיגה את מסיבת בת המצווה שלה. אגב, גם לי יש בת שרופא כבר קבע תור לבצע בה הפלה, ולבסוף לא דובים ולא יער, הבת בריאה ושלימה. לא הזכרתי את המקרים הללו כדי לעודד נשים שלא להיבדק, להפך, יש לבצע את כל הבדיקות, אלא שאין לסמוך בעיניים עצמות על כל רופא או אחות. ובגלל מקרים כאלו, ישנם פוסקים שהורו שאין לסמוך כלל על רופא חילוני, מאחר שאין הוא מתייחס ברצינות הנדרשת לחיי העובר. ובכל פעם שיש לו ספק קל לגבי מצבו של העובר, מיד הוא קובע שיש לבצע הפלה. ולכן המליצו ללכת לרופא דתי שמתייחס בקדושה לחיי העובר. ואם אין בנמצא רופא ירא שמיים, יש להתייעץ עם שני רופאים שונים שיבדקו כל אחד בנפרד את מצבו של העובר, ולא יתאמו ביניהם את עמדתם. ורק אם שניהם יקבעו שהעובר פגום, אזי ניתן לסמוך עליהם. ולמעשה, הרבה פוסקים סוברים שניתן לסמוך על רופא חילוני, ובתנאי שיהיה ברור שהוא מתייחס בכל מלוא הרצינות לחייו של העובר, ובכל מקרה שיש ספק קל לבדוק שוב ושוב עד שיגיע למסקנה ברורה. ואם לאחר כל הבדיקות עדיין נותר ספק, כי ישנם מומים שבאמת לא ניתן להגיע לגביהם לוודאות, במקרה כזה כאמור, לדעת כמה הפוסקים אסור לבצע הפלה, ולדעת פוסקים אחרים מותר, וראוי שלא להכריע בשאלה כבדת משקל שכזו לבד, אלא לשאול שאלת חכם. שאלה שנשים בהיריון מרבות לשאול, האם כיום כשניתן לבדוק אם העובר חולה בטייזקס או בתסמונת דאון וכן מחלות אחרות, האם מומלץ על פי ההלכה לבדוק אם העובר חולה או לא? תשובה: מבין הפוסקים שמחמירים ואוסרים לבצע הפלה גם במקרה שהעובר פגום, היו שהורו שעדיף לא לעשות בדיקות, שהרי ממילא גם אם יתברר שהעובר חולה לא ניתן יהיה לבצע הפלה, ועוד שמה לנו לעסוק בנסתרות, וכל מה שיעשה הקדוש ברוך הוא הכל לטובה. אבל למעשה נראה שעדיף שאנשים יבצעו את כל הבדיקות המומלצות על ידי הרופאים, ואף שבאמת לפי הדעה המחמירה, גם במקרה שיתברר שהעובר בעל מום לא יהיה יותר לבצע הפלה, מכל מקום יש דעה אחרת שמקלה, ובמקרה של בעיה תוכל האישה לבנות אל רב שיפסוק לה האם לנהוג כדעה המחמירה או המקלה. ועוד, שבמקרה שישנו חשש סביר שמחמת הצער על לידת הילד החולה עלולה דעתה שלהם להתערף עליה, גם לפי הדעה המחמירה מותר לה לבצע הפלה, משום שטירוף דעת גובל בסכנת נפשות, וכשיש התנגשות בין חיי האם לחיי הילוד, לדעת הכל מותר לבצע הפלה. ואפילו אם יוחלט ללכת לפי השיטה המחמירה, לפחות תוכל להם להתכונן לכך מבחינה נפשית תוך החודשים שנותרו עד ללידה. ולאור כל הסיבות הללו, ראוי להמליץ לפני האנשים לבצע את כל הבדיקות הנדרשות על ידי הרופאים, וכן הורה למעשה הגאון הרב אברהם שפירא שליטה. עוד כדאי לציין, שככל שגיל האישה המעוברת גבוה יותר, כך הסיכון שהעובר סובל מתסמונת דאון גובר. למשל, אישה בת 20, הסיכון שעוברה סובל מתסמונת דאון הוא 1 ל-1,734. ואילו הסיכון שאישה בת 37 תלד ילד בעל תסמונת דאון הוא 1 ל-234. ואילו אישה בת 45 שנכנסה להיריון, הסיכון שעוברה בעל תסמונת דאון הוא 1 ל-31. ולפיכך, מאחר שהסיכון גובר עם הגיל, רצוי שאנשים המבוגרות יחסית יבצעו בדיקה כדי לברר את מצבו של העובר. אגב, לפני כמה שנים פרסם הרב אבינר תשובה בה הוא ממליץ לנשים מבוגרות לבצע בדיקת מי שפיר, כדי שאם יתברר להם שעוברם חולה, יוכלו להתייעץ עם רב ולהחליט אם ללכת לפי השיטה המחמירה או המקלה. ובכמה בתי חולים תלו את התשובה הזו על הקיר, ובזכותה מספר לא מבוטל של נשים בסביבות גיל 40 שעד אז חששו להיכנס להיריון, שמה יוולד להם ילד חולה, העיזו להיכנס להיריון, וכך התרבו נפשות בישראל. לעתים קורה מקרה מצער שאשת איש זנתה ונכנסה להיריון, והעובר האומלל שיוולד לה יהיה ממזר, שחל עליו האיסור החמור שלא לבוא בקהל, היינו שלא להינשא. והשאלה האם מותר לאישה כזו להפיל את עוברה? תשובה: שאלה כזו נשאל הגאון רבי יוסף חיים בגדד, האם מותר לאשת איש שזנתה והתאמרה לשתות סם שיגרום לה להפיל את עוברה? והרב עצמו לא רצה לפסוק בזה, ורק כתב לשואל שיש בזה שתי דעות, לדעת בעל החוות יאיר אסור לה להפיל את עוברה, ואף שכתב המעריל שאם נולד ממזר אין אומרים בברית המילה שלו את הברכה קיימת הילד הזה לאביו ולאמו, כי אין להרבות ממזרים בישראל, אבל מכל מקום לפגוע בעובר הממזר ולאורגו אסור. ואילו לדעת מהרית ושאלת יאבץ, מותר לה להפיל את עוברה, משום שאיסור הפלה אינו מן התורה, ולכן לצורך גדול כזה שלא ייוולד ממזר, מותר לה להפיל. ולמעשה גם כיום הדבר שנוי במחלוקת, לדעת הרב הראשי הספרדי בעת קום המדינה הרב עוזיאל, מותר להורים להפיל את העובר הממזר, ולדעת כמה פוסקים וביניהם הרב פיינשטיין, אסור לה להפיל. וכל זה דווקא במקרה שהעובר ממזר, היינו שאשת איש התעברה מאדם זר, או בת מאביה, או אחות מאחיה. אבל במקרה שבחורה לא נשואה נכנסה להיריון, ברור לכל הפוסקים שאסור לה להפיל את עוברה, משום שהעובר הזה קשר לכל דבר, ואין שום היתר להרוג אותו. וגם אם האם אינה יכולה לטפל בילד שעתיד להיוולד, או מפני הבושה, או מפני שהיא צעירה מדי, אין בכך הצדקה להמית את העובר. ולדעת הרבה פוסקים נחשב הדבר כמעט כמו רצח. וכשם שאין להרוג ילד יתום שאין מי שיטפל בו, כך אין להרוג עובר. וגם לפוסקים שמקילים לבצע הפלה כשעובר חולה, ברור שבמקרה כזה אין שום היתר להפיל. ובמיוחד היום שיש כל כך הרבה אנשים טובים שמעוניינים לאמץ תינוקות, כך שברור שחייו של העובר הזה לא יהיו כל כך קשים. ולכן בחורה שנכנסה להיריון ואינה מסוגלת לגדל את ילדה, תמסרהו לאימוץ. וכמובן שגם משפחה שחושבת שמצבם הכלכלי לא מאפשר להם לגדל ילד נוסף בבית, ברור שאם האם נכנסה להיריון, אסור לה לבצע הפלה. ובזוהר הקדוש אמרו על מי שגורם להריגתו של עובר, שהוא סותר את בניינו של הקדוש ברוך הוא, וגורם בכייה בשמיים, ובאבונות אלו מתרחקת השכינה מארץ, וצרות מתרבות בעולם. אבל לאישה שנאנסה, וחוששת להיכנס להיריון, יש פתרון. ישנה גלולה צרפתית שאם בולים אותה בתוך שלושת הימים שלאחר האונס, לא ייווצר היריון. וגם התקן תוך רחמי אם יוכנס ביום שלאחר האונס, ימנע את ההיריון. ולכל הדעות מותר לאישה שנאנסה לעשות כן, משום שאין כאן הריגת עובר, אלא מניעת היריון בלבד. כבר למדנו שאם ההיריון מסכן את חייה של האם, מותר לה להפיל את עוברה כדי להציל את חייה עצמה. השאלה מה הדין כאשר ברור שההיריון לא מסכן את חייה של האם, אבל הוא מחריף את מחלתה. למשל קורה שמחלת עיניים או אוזניים מתחזקת מאוד על ידי ההיריון, עד שהאישה עלולה להגיע לעיוורון או לחירשון בשתי אוזניה. במקרה כזה הרב עוזיאל הקל לבצע הפלה, ולו לדעת הרב פיינשטיין אסור לבצע הפלה. וכן קורה שההיריון גורם להחרפת מחלה שאינה מסכנת את חייה, אבל גורמת לה סבל נורא. ובמקרה כזה, לדעת מהרית והציץ אליעזר מותר לה להפיל, ואילו לדעת הרבה פוסקים, וביניהם הרב פיינשטיין, אסור לה להפיל. ולעיתים ההיריון עלול לגרום לאישה לחלות במחלת נפש, עד שדעתה נטרפת עליה. במקרה כזה כתב בשו"ת לבושי מרדכי, שמותר לה להפיל את עוברה, כי טירוף הדעת הוא בכלל סכנת נפשות, שהרי היא עלולה לאבד את עצמה לדעת. אבל בספר נשמת אברהם כתב בשם כמה רופאים פסיכיאטרים, שכיום ישנן תרופות שמסוגלות למנוע את התקפי הדיכאון שלאחר הלידה. ואם כן, כיום לאישה שחוששת שתחלה במחלת נפש בעקבות ההיריון, אסור לבצע הפלה, משום שניתן לפתור את בעייתה על ידי כדורים, וכן הסכים הרב אוירבך שליטה. אבל ברור שאם יש מחלת נפש שלא ניתנת לטיפול על ידי תרופה, והיא נגרמת מההיריון, מאחר שמחלת נפש נחשבת בכלל סכנת נפשות, מותר לה לכל הדעות להפיל את עוברה כדי לשמור על חייה. היום נפתח בשאלה. אישה מעוברת שחלתה בסרטן הריאה, והרופאים אומרים שההיריון מקרב את קיצה, משום שהוא גורם להתפשטות מהירה יותר של מחלת הסרטן. האם מותר לה להפיל את ולדה או אסור? מצד אחד ברור שאם העובר מסכן את חייה של האם, מותר להורגו כדי להציל את חייה. אבל כאן, ההפלה לא תציל אותה ממחלת הסרטן, אלא רק תעת את התפשטותו. ועל ידי כך, יוארכו חייה בעוד איזה משך זמן. והשאלה, האם גם לצורך חיי שעה מותר לה להפיל? השיב על כך בשו"ת שאלת ישורון, שמותר לה להפיל את עוברה, משום שחייה קודמים לחייו. וגם לחיי שעה יש ערך, עובדה שמחללים שבת כדי להאריך חייו של חולה או גוסס, ועוד שייתכן שאם תמשיך את ההיריון, תמות עוד לפני סופו, וגם העובר ימות איתה, כך שממילא לא בטוח שהוא יזכה להיוולד, ולכן המסקנה מותר לה להפיל את עוברה כדי להאריך את חייה. וכן כתב הרב זילברשטיין, שמותר לחולת סרטן שנמצאת בהיריון לקבל טיפולים שדרך אגב ממיתים את העובר, כי חייה קודמים לחייו של העובר. אבל הוסיף בשו"ת ציץ אליעזר, שאם האישה מעוניינת להמשיך בהיריון, ואף שברור לה שההיריון יקרב את קיצה, בכל זאת היא מוכנה למות מוקדם יותר, והעיקר שישאר אחרי הזכר, למרות שבדרך כלל אדם מצווה לעשות הכל כדי להמשיך לחיות, בכל זאת, כאן כשהמטרה היא לא לפגוע בעובר, אין עליה חובה לבצע הפלה, ומותר לה לקיימו ולהעניק לו מחייה כדי להעמיד לעצמה זיכרון חי.